היום אני רוצה לדבר על נושא האוקימתות, כשזה מתקשר לנושא הקודם שלנו, אז מי שרוצה יראה בזה משהו חדש, מי שרוצה יראה בזה המשך. הנושא הקודם שלנו היה על תלמוד תורה, על משמעותו, איך עושים את זה, מה מטרתו וכדומה. נושא האוקימתות, כמו שאני אראה בהמשך, גם הוא מתקשר לעניין הזה. אבל קודם כל באמת המטרה היא לנסות ולהבין את התופעה המוזרה הזאת. השתברו עליה כמה קולמוסים, לא כל כך הרבה, כי אנשים קצת עובדי יצות נדמה לי מול העניין הזה, אבל זאת באמת בעיה שראוי לבחון אותה. אני אתן רק דוגמאות כדי שהדברים יתחדדו יותר. אז הגמרא בגיטין, בדף ע"ח, הגמרא אומרת, אמר רבא, כתב לגט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו, הרי זה גט. בסדר? יש עבד שנרדם, בסדר? והוא שייך לאישה מסוימת. עכשיו, בעלה רוצה לגרש אותה. לוקח גט, הוא שם את זה בידיו של העבד שישב, והאישה מגורשת. נאור אינו גט. אם העבד הוא לא ישן אל הער, אז זה לא גט. דאביה לחצר המשתמרת שלו לדעתה.
צריך משמרת אותה, היא עומדת ליד העבד, לא?
מה?
מוקים את הרשמה.
לא, לא, לא כתוב שהיא עומדת ליד העבד, זו עוד שאלה, אם בשביל לקנות צריך, כן, צריך שהבעלים יעמוד על יד החצר, פה לא נכנסים לעניין הזה.
הוא משמרתו.
משמרתו, אוקיי. שאלה אם זה נקרא עומדת לידו, לא משנה, אני לא נכנס לזה עכשיו. צריך שזה יהיה משתמרת לדעתה. אם הוא נאור, אז אינו גט בגלל שהחצר משתמרת שלו לדעתה. ישנו משמרתו, הרי זה גט. עמי, חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה, כן? אם הוא ישן והיא משמרת אותו, אז זה כן גט. למה? הרי זה חצר, אמנם עבד הוא כמו חצר, אבל זאת חצר מהלכת. וחצר מהלכת לא קונה. לכי תאים הישן שאני, אולי ישן זה לא חצר מהלכת, ישן זה חצר נייכת. והאמר רבא, כל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב לא קנה. ישן לא מופיע פה, אבל הגמרא מניחה שזה גם לגבי ישן. אז קשה אם ככה, איך יכול להיות שהוא קנה את הגט? זאת אומרת הגמרא, והלכתה בכפות. אתה עבד גם, גם קשור. מדובר על עבד ישן, קשור, חיגר בן של חצייה שפחה וחצייה בת חורין, ועל זה, על זה דיבר רבא שאמר שהוא קונה עבור אדוניתו את הגט. אגב, רק במאמר מוסגר, הלכתה בכפות זה לשון שהיא לא בדיוק לשון של אוקימתא. הלכתה בכפות, אפשר היה גם להבין את זה, כאילו שרבא דיבר בכל עבד. אנחנו לא פוסקים כמותו, כי מבחינתנו רק חצר נייכת קונה, ולכן אנחנו פוסקים את זה רק בעבד כפות, אבל זה לא אוקימתא בדבריו של רבא. אולי, אבל מקובל לחשוב שזה כן אוקימתא בדבריו של רבא. עוד הערה, רבא זה מימרא אמוראית, אפילו אמוראית די מאוחרת. זאת אומרת שאוקימתות לא תמיד נעשות על משנה או ברייתא, בדרך כלל זה ככה. לפעמים זה נעשה על איזה מימרא של אמורא, אם זאת מימרא סמכותית, אז עושים עליה גם אוקימתות, מתעללים גם בה. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, בתחילת מסכת ביצה, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל. מחלוקת האם ביצה שנולדת ביום טוב אפשר לאכול אותה. הגמרא דנה מה בעצם הבעיה, למה אסור לאכול אותה, אם על האפשרויות של מוקצה, דוחה אותם, תרנגולת עומדת לאכילה, עומדת לגדל ביצים, יש שם איזה דיון איזה סוג תרנגולת מדובר. במהלך הדיון הזה, בדף ב' עמוד ב', אלא אמר רבא, לעולם התרנגולת העומדת לאכילה, וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינה, ומשום הכנה. וכסבה רבא, כל ביצה דמתיילדה העידנה, מאתמול גמרה לה. זאת אומרת, מדובר ביום טוב שחל ביום ראשון, זאת אומרת שאחרי שבת, כן? הביצה נולדה ביום טוב, יש הנחה ביולוגית, פיזיולוגית, שכל ביצה שנולדת ביום מסוים היא נגמרת, ההכנה שלה נגמרת יום קודם, וכיוון שככה זה ההכנה של הביצה נגמרה בשבת, ולכן אסור לאכול אותה ביום טוב, כי היא לא עברה הכנה, שבת לא מכין ליום טוב. זאת אומרת, כיוון שההכנה נעשתה בשבת, אז הביצה שנולדה ביום טוב לא הוכנה, ולכן אסור לאכול אותה. גם פה בעצם מדובר באוקימתא, במשנה כתוב ביצה שנולדה ביום טוב, בית הלל אומרים תאכל, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל, אנחנו פתאום אומרים לא, זה יום טוב אחר השבת, זה לא יום טוב. אז למה רבי לא כתב את זה? מה הבעיה? מה, הוא לא יודע לכתוב יום טוב אחר השבת? הוא רוצה לחסוך מקום. זאת אומרת, יום טוב אחר השבת הוא להוסיף שתי מילים. הוא היה חוסך לנו איזה שני דפים בגמרא, נדמה לי, או אפילו יותר. וגם טעויות הלכתיות אפשריות. יש פה גם טעויות הלכתיות, זאת אומרת, השאלה איזה ביצה מותר או אסור לאכול. אז זה קצת נשמע מוזר העניין הזה, שאנחנו מכניסים לתוך המשנה במה שכתוב יום טוב, אנחנו אומרים, לא, לא, זה יום טוב שאחר השבת, הוא העבד, והוא כפות וישן. או לא משנה, כל מיני אוקימתות אחרות, חמץ שנחרח בערב הפסח, אז עליו מדובר שאפשר לאכול אותו בתוך הפסח, ויש כל מיני, כמעט כל סוגיה יש אוקימתה, בצורה כזו או אחרת, לא תמיד זה מופיע בשפה מפורשת של אחה במה יסקינן, כמו שבדרך כלל, אבל בצורה כזו או אחרת, כמעט בכל סוגיה יש אוקימתה.
כדי שהדוגמה בשבילי הכי טובה, המשנה מדברת מה קורה עם מי שמביא איזה קורבן ויש אחת, והגמרא אומרת, לא, טוב, המשנה מדברת בדיוק בזמן של קורבן הבית, שהוא הוציא את זה לפני, בשחד אחרי. משנה סתם וכן הלאה מדבר על משהו פעם אחת בחיים, בהיסטוריה.
המרווחים די עשירים במשנה הזו, זאת אומרת, המרווחים מכילים יותר מידע מהשורות. אז יש פה, יש בעיה עם, עם התופעה הזאת של האוקימתה. בעצם הבעיה הבסיסית היא, אם באמת אתה רוצה לטעון שהמשנה עסקה, אני מדבר על הדוגמה שהבאתי, על יום טוב שחל אחר השבת, למה לא כתבת? למה רבי לא כתב את זה? ביצה שנולדה ביום טוב שאחר השבת, ושם אומרים תאחל, ותאום לא תאחל. מה הבעיה? אם הוא לא כתב את זה, אז הוא מדבר על כל יום טוב.
ואם הוא הבין שתבין את זה לבד?
מה?
ואם הוא הבין שתבין את זה לבד?
איך באמת? אתה רואה שהגמרא...
אתה רואה שהגמרא בסוף הבין, אז זה שבת
אחר. הבינה? לא ברור. יש שם ארבע שיטות ולא ברור מי מהם צודקת. ואיך להסביר את המשנה הזאת.
יכול להיות שלא יודעים מה היה באמת אז.
בסדר,
הגמרא נחפה.
אז למה?
לא, הגמרא באמת יכול להיות ששם מדובר ככה, אבל
תימדתי. לא, אבל השאלה היא למה הוא לא כתב את זה. אם באמת הוא מתכוון יום טוב אחר השבת, הדבר הכי אלמנטרי, תכתוב. תכתוב בכלל. ביצה שנולדה, בית שם היום אומרים תאחל, בית הלל אומרים לא תאחל. אנחנו כבר נדע לבד שמדובר ביום טוב שאחר השבת. אתה רוצה להגיד משהו, אז תכתוב אותו. זה א' ב', אתה רואה כמה הסתברות יש בגמרא כדי להבין מה מדובר.
והשאלה ההפוכה זה שבסופו של דבר אתה לא יודע מה קורה בביצה שנולדה ביום
טוב. בדיוק, זאת אומרת, והטעות ההלכתית, זה ברור שזה ברקע הדברים. הרי אנחנו מגיעים פה לטעויות הלכתיות שיכולות להיות איסורי דאורייתא, לפעמים איסורים חמורים של דאורייתא, כי אתה רצית לחסוך שתי משניות במשנה, ושתי מילים במשנה. זה נראה מוזר הדבר הזה.
אתה
משווה
גם כן
חיסורי מחסרת, דברים כאלה? חיסורי מחסרה זה פרשייה מקומות מסוימים אפשר לדמות את זה, לא לכל מקום. מה שאני אומר עכשיו זה דווקא על אוקימתה. אז איזה אפשרויות עלו כדי להסביר את התופעה המוזרה הזאת? אתם יודעים, התלמידים החדשים, כשפוגשים פעם ראשונה גמרא, אז אם הם מקשיבים בשיעור כמובן, מה שכנראה בדרך כלל לא קורה, אז הם לא אמורים להבין את זה. מה זה הדבר הזה? מישהו בא, נגיד, לאדם מבוגר שבאמת רוצה ללמוד גמרא, לא תלמידים, אז הוא פוגש פעם ראשונה את הגמרא, אז אתה אומר לו דבר כזה, זה לא עובר אותו. זה לא עובר אותו.
זה כמו להבחן פסק דין, אתה אומר, השופט הזה אמר ככה וככה. זאת אומרת, אולי הוא אמר במקרה הוא שזה היה רק ככה, ופה זה לא.
לא, ופה זה נאמר לא בשביל לא ללמוד. אתה מציע דיחוי. אבל זה לא דיחוי, זה אוקימתה. אני אומר משהו פוזיטיבי.
מה אוקימתה עושה?
לא, אוקימתה לא עושה דיחוי.
רבי עקיבא אמר מה שהוא אמר, אתה לא יכול ללמוד מזה, כי אולי הוא דיבר רק על מקרה כזה עכשיו. אתה יודע מה? יכול להיות שהוא דיבר רק על כזה.
לא.
אתה יודע שלא.
לא. יש הבדל לוגי מאוד ברור בין דיחוי לאוקימתה. דיחוי זה העלאת אפשרות. אז אתה רוצה ללמוד דין מהמקרה של המשנה, ואני אומר, תראה, אתה לא יודע, אולי המשנה עוסקת במקרה מסוים, ואתה לא יכול ללמוד. אולי כן, אולי לא. פה לא אומרים אולי. המשנה עוסקת ביום טוב אחר השבת, ועכשיו לדינה ביצה כזאת אסור ומותר לאכול.
היה קשה לך, שלא יכול להיות שזה
אוקיי. היה קשה, אבל אני מבין, היה קשה. אבל עכשיו תסביר לי למה רבי לא כתב את זה. אני מבין למה אתה אומר את האוקימתה, זה לא שאלה. אני רק שואל, איך אתה חושב שהאוקימתה באמת מסבירה את המשנה? הרי רבי לא כתב את זה. ותישאר, וצריך יהיו. זה נקודה חשובה, אולי באמת אני אבהיר את זה יותר. תראו, זה הגרא, תמיד הגרא, מנשה מאיליה. אולי הבאתי את זה מתישהו. מביא בשם רבו על היחס בין פשט ודרש, נקודה שאנשים לא שמים אליה לב. יש ויכוח האם הדרש זה עומק הפשט, כאילו כשתעשה שיקול יותר רחב תשווה את זה למקומות שונים, אז אתה תראה שבעצם צריך לפרש פה אחרת, כי אחרת תיווצר נסתירות וכדומה. במובן מסוים כאילו דרש זה סוג של אוקימתה. הגר"א אגב כותב שוקימתא וחיסור המסר, אז זה דרש על המשנה. מה שאנחנו עושים דרש בתורה, זה דרש על המשנה. ויש כאלה שאומרים, מה פתאום הדרש, וזה הגרא דרך אגב, הדרש זה מישור מקביל. יש את הפשט ויש את הדרש, והדרש לא מתיימר להציג פשט יותר טוב. זה מישור מקביל, וצריך ללמוד את המקרא בשני המישורים במקביל. עכשיו, הגרא טוען את הטענה הבאה כנגד התפיסה הראשונה. הגרא אומר שזו טעות גדולה, התפיסה הראשונה, להגיד שהדרש זה עומק הפשט. הדרש זה מישור מקביל, הפשט צריך להיקרא כפשוטו. ומה הטענה שלו? אומר, כאשר אתה עושה, נגיד, עין תחת עין ממון. בסדר? אז נגיד עכשיו שהפירוש הפשוט בעין תחת עין זה להוציא את העין. רק אנחנו משיקולים כאלה או אחרים, סתירות, סברות, לא משנה מה, עושים דרש, והכוונה היא לממון. אז גם אם תוכיח לי שלפרש כפשוטו זה קשה, יש סתירות במקום אחר, זה לא מתאים לסברה וכו'. עדיין אתה חייב לי הסבר למה הקדוש ברוך הוא לא כתב עין ממון תחת עין. זאת אומרת, העובדה שיש הסבר למה אתה אומר את הממון במקום את העין, אני מבין, זה תשובה טובה. למה הפשט הוא קשה ואתה חייב להיזקק לפירוש על דרך הדרש. אבל עדיין אתה חייב להסבר, תגיד, כותב התורה לא ידע את זה, אם הוא התכוון לממון שיכתוב. גם את זה צריך להסביר, לא מספיק להסביר מה הצדקה לנטוש את הפשט ולאמץ פירוש של מדרש. אתה גם צריך להסביר לי, בהנחה שאתה צודק, שכנעת אותי, הקדוש ברוך הוא התכוון לממון. הבנתי. עכשיו רק נשאלה לי שאלה, למה הוא לא כתב? למה הוא לא כתב? ממון תחת עין, הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, שזה בכל מקרה צריך הסבר, ולכן אומר הגרא, על כורחנו שזה לא נכון. הדרש הוא לא עומק הפשט. הפשט זה עין תחת עין, להוציא את העין, זה הפשט. והדרש זה לקחת את הממון במקום את העין, ושניהם קיימים, יש דרש ויש פשט.
זה... מה עושים עם הפשט?
מה עושים? זה נופל לשיעור אחר, אני אדבר על
זה. זה יוצא כאילו שזה... הוא מתרץ את זה באיזה הסבר
טכני, אבל לא... לא, 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 אני אתן לך דוגמה רק בשביל לפתור את הבעיה הזאת, כי זה נושא לשיעור אחר. מה שעושים למשל, הגמרא מביאה דעה, אמנם לא נפסקה להלכה, אבל הגמרא מביאה דעה שכשמשלמים, משלמים את דמי עינו של המזיק. נכון? במזיק, כשמשלמים את דמי עינו, זה דבר חסר היגיון לחלוטין. אתה הוצאת לו עין, ואתה משלם לו את דמי העין, אז שלם לו כמה שווה העין שלו, ואתה משלם כמה שווה העין שלך. אבל אם אתה מבין כמו הגרא, שמדובר פה בעצם אתה צריך להוציא את העין שלך, הפשט נשאר במקומו, הפשט זה לא הדרש, הפשט זה פשט, אתה רוצה את העין שלך. רק מה? רק התורה עומדת בדרש, במקום עין תיקח ממון. אז כאן ברור שהממון זה דמי העין שלך, לא דמי העין שלו. בסדר? ואפשר לראות שגם את תשלומי חבלה כתוצאה מזה שיטת הרמב״ם, אפשר להעריך בעניין הזה שתשלומי חבלה זה לא כנס, אבל זה כאין כנס, מה שכולם לא מבינים ברמב״ם, לדעת מי זה שורש העניין. אבל נעזוב את הדוגמה הזאת. אז...
האם לא רואים את התופעה הזה גם במחלוקות בין המורים? זאת אומרת, יש מחלוקות בין המורים ואז מגיעים שבאמת הם מסכימים אחד לשני, אלא מדברים על מקרה מסוים. זה אותו תופעה, רואים את זה בכל הגמורים.
יכול להיות,
וגם אחר כך רואים את זה בראשונים גם כן, לא מבינים מה היית התכוון.
תראיתי עכשיו שיש עוקים תלי המורה.
רואים את זה לא רואים את הפסיקה.
כן, נכון. בכל מקום שיש טקסט סמכותי, עושים לו עוקים תל. זה בדרך כלל.
אני חושב שזה דרך לעשות אבולוציה של ההלכה.
אוקיי.
זה, רואים את זה היום הרבה פעמים בפוסקים, רב משה, עושים את זה. אוקיי, נקים את זה כשם, זה דרך, זה אחד מהכלים שיש לנו.
אז יש הרבה שרוצים לטעון את זה, אני לא מסכים. אני אגיד לך גם למה אני לא מסכים, אבל עוד רגע.
רק שנייה, אני חושב שעין תחת עין במישור הפלילי בכלל.
אוקיי.
בכלל הוא אישור מזיקי.
נכון.
גרמת נזק למישהו ונזק בגוף.
אוקיי.
יש משפט פלילי.
נכון. ומה זה הממון?
הממון
זה אזרחי. אז למה משלמים את עינו של המזיק?
לא יודע, בכלל לא מבין את הרעיון הזה.
זהו, אז הרעיון הוא שהממון הוא גם פלילי. הממון הוא פלילי. עין תחת עין ממון זה דין פלילי. במקום שיוציאו את העין, אל תוציאו את העין, קח ממון במקום זה.
זה פלילי, אבל זה לא אומר שאתה משלם לבחור, הנזק שלו נישום לפי הנזק שנגרם לבחור
של פי. לא, הוא לא נישום.
זה תטבת הנזק.
לא, זה לא נישום, זה פלילי, זה לא אזרחי, אני לא צריך לשאול את הנזק שלו. זה עונש עליי.
בסדר.
העונש עליי זה להוציא את העין
שלו. אבל ברור לך שגם הוא מקבל כסף על העין שלו.
למי אני אתן לזרוק לים המלח את הכסף? אז את הכסף אני נותן לניזק, אבל זה לא פיצוי. בשיטת הרמב״ם אתה
שומע את זה כזה פיצוי.
לא, זה עוד פרשייה, למה אין פיצוי בנוסף? שיטת הרמב״ם זה לא פיצוי. בנזיקין זה לא. יש תשלומים, אבל התשלומים הם לא פיצוי. נזק, אפשר לראות שיטת הרמב"ם בנזק, יש חמישה תשלומים בנזקי אדם, בנזק זה לא ממש פיצוי, לא.
דנים בזה הרבה.
לא, בפשטות לא. יש מחלוקת רמב"ם ורייבד על קרקעות, שם השח מביא.
תגיע לזה באחד
הדברים. בעזרת השם נגיע לזה, כן.
לא, שיהיה בשביל מה לקום, ככה
בבוקר. אז נחזור לענייננו. בעצם, מה אני רוצה לטעון? הדוגמה הזאת של פשט ודרש ביחס למקרא, זו אותה לוגיקה כמו הפשט ודרש ביחס למשנה, או לברייתא, או למימרא המוראית. אתה יכול להסביר לי, אני מבין למה קושיה מאלצת אותי לסטות מהפשט ולפרש משהו לדרך דרש, כי נוסעות הקימת. אבל עדיין אתה חייב לי הסבר למה המשנה כתבה לשון שלא מתאימה לפירוש שלך. אם לזה היא התכוונה, אז למה היא לא כתבה את זה? אם היא מתכוונת ליום טוב אחר השבת, שתכתוב יום טוב אחר השבת ביצה, תאחל או לא תאחל, למה לכתוב יום טוב? אז זה לא מספיק להסביר לי את הקושיות שבגללן אני נאלץ לפרש לדרך דרש. אתה צריך גם להסביר לי למה המשנה לא הסביר, למה לא כתבה אם זה מה שהיא התכוונה. בסדר?
פירוץ אחד שבאמת המשנה אנחנו לא פוסקים. יש לנו מסורה שהלכה קצת אחר. אבל המורה לא יכול לסתור או לחלוק על משנה, ולכן אנחנו מפרשים את המשנה.
למרות שזה פירוש לא נכון. אנחנו מתחמינים כזה, למרות שהפירוש לא נכון. לא, זה מה שמקובל לחשוב על זה. זה לא טענה מקובלת.
לא נכון, אנחנו אומרים, ההלכה זה לא כמו המשנה. אבל אנחנו לא רוצים...
אז זה חוזר למה שאמרו פה קודם, מה שאתה אמרת. אני אמרתי, אני לא מסכים לזה, אני אסביר עוד רגע.
למה הלכה כסתם משנה או סתם הלכה כמשנה?
אני מצאה, יש... הייתה קושי לכתוב את התורה שבעל פה, כי זה אמור להיות תורה שבעל פה.
אוקיי.
אז יכול להיות שהם ניגשו כאילו בדיעבד לכתוב אותו, אז הם רצו להיות מאוד תמציתיים.
כן, אבל התמציתיות הזאת, התמציתיות הזאת...
It's like the shorthand and the notes.
אבל אני מבין, אבל התמציתיות הזאת הייתה צריכה לבוא לידי ביטוי במקומות שהיא משמעותית. זאת אומרת, כשאתה משמיט שתי מילים ויוצר בעיה גדולה של הבנה, זה לא הגיוני. אם היית משמיט משהו ארוך, חוסך, אני לא יודע מה, כמה משפטים, ניחה. חסכת שתי מילים, יצרת שלושה דפי גמרא. מה הרעיון? תוסיף שתי מילים. המשנה משתמשת בסגנון שהוא לא תמיד נורא תמציתי וקצר. היא כותבת מה שהיא חושבת, זה לא... היא לא רבה איתי על המילה. אז אם היה פה חיסכון משמעותי, אני מוכן לקבל טענה כזאת.
אבל לא שתקבל שכר. אולי בכוונה זה כן נעשה ככה כדי שזה לא יהיה באמת
תורה שנכתב.
בדיוק.
אוקיי, אז חשבתי שאת הולכת לכיוון הזה. זה באמת רבי יצחק קוטנר אומר. רבי יצחק קוטנר רוצה לטעון שכיוון שאסור לכתוב הרי את התורה שבעל פה, גמרא בגיטין, בדף זין, בדף סמך, עת לעשות להשם הפרו תורתך, שרבי ראה שמתחילים לשכוח והחליט לכתוב את התורה שבעל פה, וכיוון שכך, אז כשהוא כתב, הוא רצה שזה לא יהפוך להיות טקסט מקובע כמו המקרא, אלא אתה תצטרך תורה שבעל פה שתלווה אותו. תצטרך רב כשאתה בא ללמוד משנה, ולא יהיה פתוח לכל אחד, כמו שהיום מתלוננים שהמקורות פתוחים לכל אחד, וכל אחד יכול להחליט מה יהיה הלכה, ומגיעים לכל מיני החלטות מוזרות. אז זה ניסיון למנוע נגישות של הטקסט או של ההלכה לכל אחד, אתה צריך ליווי של רב או של מסורת של תורה שבעל פה, כדי להבין גם את המשנה. אז כתבו את זה בעצם, אבל רק כדי שלא נשכח, אבל בכוונה הכניסו טעויות, לא שרצו לקצר, מה שאתה אומר, בכוונה, לא טעויות, אלא בכוונה הכניסו השמטות, כדי שתצטרך ללמוד את זה יחד עם רב ועם מסורת.
זה לא מסביר את
העין תחת עין. מה? לא, עין תחת עין זה דרש ופשט, אני לא עוסק בזה, אני עוסק בהוגים תות למשנה. אני אומר, זה נכון שזה דומה, הלוגיקה שם דומה, ואז אין דבר לחוד.
זה כמו קוד.
מה?
זה קוד.
כן. ובכוונה יש השמטות כאלה כדי שתצטרך רב וזה אחר תיתקע עם קושיות וכל מיני דברים מסוג הזה. זה רבי יצחק קוטנר אומר, כדי להשאיר בעצם את הדבר הזה כתורה שבעל פה, באופן מהותי, למרות שזה נכתב. זאת הטענה. זאת טענה מעניינת, למרות שקשה לקבל אותה, כי בכל זאת הגמרא בדרך כלל כן מתייחסת למשנה כמשהו שאומר באמת את מה שהוא מתכוון. הגמרא, טוב, זה רבי עשה בישהו שלא נבין, זה ברור. אין דבר, הגמרא לא אומרת דבר כזה. יש קושיות, אין לנו ברירה, אנחנו נאלצים להידחק.
אני גם לא מסביר, הוא קימתה על המורה, על המוראים.
או על המוראים, כן, בדיוק. הוא קימתה על המוראים.
הרבה פעמים, המשנה מחפש את אותו ספר ברייתא, הוא מוצא מישהו שממש... ברייתא שאמר בדיוק משהו.
כן, אבל הברייתא נערכה באמת לפי כללים שונים, לא כמו המשנה. זאת אומרת שבברייתא באמת זה...
אבל לפי המסורת, כלומר המסורת, חלה את זה, רבי החליט לשים דברים בפנים, לשים
לא, אנחנו נשים את זה לתוך המשנה, לא אומרים ש... אם אומרים אין הלכה כמו המשנה, בגלל שיש לנו ברייטה, זה בסדר גמור, זה לא דיברתי, אני מדבר על...
לא ברייטה שחולקת, ברייטה שמפרשת.
אוקיי.
כלומר, זה היה במסורת, כלומר...
זאת אומרת שהברייטה היא המסורת בעל פה שליוותה את המשנה.
הם אחרים או אמוראים שידעו מרבותיהם,
כן, זה המסורת שבעל פה.
במשנה, אז זה כן היה בדרך.
אוקיי, אז אני אומר, אז יש... אז זה כיוון אחד, קשה לי לקבל אותו, אבל זה כיוון שלפחות שווה מחשבה.
הניסוח של המשנה זה בעצם כזה, ראשי פרקים לתזכורת, יש פה משהו?
כן, אבל לא רק ראשי פרקים לתזכורת כדי לחסוך מקום, כמו שנאמר קודם, כי זה לא נראה לי משמעותי, אלא בדיוק בכוונה, כדי שלא תוכל, כן, לא תוכל במפורש, כדי שזה יישאר איכשהו בעל פה.
זה לא בג, זה פיצ'ר.
אה?
זה לא בג, זה
פיצ'ר. אוקיי, טוב. עכשיו, מכאן והלאה מתחילות התפרעויות שאני אפילו לא אעמוד על כולן. בתפארת ישראל נדמה לי כותב על המשנה, הוא כותב שהמשנה נכתבה כדי שזה ייכנס להם לאיזה מנגינה בשביל לזכור את המשנה, אז לכן הם הורידו מילים כדי שיתאים להם המנגינה או כל מיני דבר. רק תבינו לאיפה מגיעים, תבינו מה רמת הקושי אם מגיעים לסוג דברים כזה שאני לא אגיד עליו.
זה מאוד אופייני לעולם התורני היותר כללי, כי אף אחד לא יכול להגיד שפוסק או תשובה או פוסק אפילו בדורנו בדיוק אמר מה שהוא אמר, כי אם יש תמיד משהו אחר. זה קורה גם היום. כלומר, השיטה של הרב פוטנר פותר אותך מלהיות מחויב למילה הכתובה.
כן,
וזה קורה היום גם כן.
אוקיי. בכל אופן, הכיוון המקובל ביותר, בטח בעולם המחקר התלמודי, זה שהאוקימתא זה בעצם דרך מנומסת לחלוק על המשנה, או לפתח אותה, אם רוצים לדבר בשפה מכובסת יותר, אוקיי? זאת אומרת, בעצם אנחנו לא באמת מתכוונים לפרש את המשנה. לא באמת מתכוונים לפרש את המשנה. אנחנו מתכוונים להגיד נגד המשנה, אלא מה? אי אפשר לצאת נגד משנה, יש כלל כזה שאסור לחלוק על תנאים. אז אנחנו דוחפים את זה לתוך המשנה. בצורה כזו או אחרת, יש כאלה שירחיבו יותר ויגידו, אנחנו מחויבים לטקסט של המשנה, לא למחבר. המחבר לא התכוון לזה. אבל הטקסט של המשנה, אני יכול להכניס את זה בו דרך אוקימתא. וכיוון שכך זה מספיק. הטענה הזאת היא טענה מאוד בעייתית בעיניי, למרות שהיא מאוד נפוצה, שזאת הגישה הרווחת היום באקדמיה. זה דבר מאוד בעייתי, היה לי איזה פעם ויכוח עם אנשקה, בפתרון של ישיבת ירוחם. כי בסופו של דבר הרי הגמרא מתנהלת לפי מערכת של כללים, והכללים האלה זה שהמורה לא יכול לחלוק על תנא. אם אני מוצא תנא שאומרה תנאית שעומדת בניגוד לדברי המורה, אז זה ניצחון בנוקאוט, זאת אומרת למדת את הקריירה, נכון? עכשיו אם באמת הדרך לחלוק באופן מנומס פתוחה בפניו, אז שני דברים אני לא מבין פה. א', תמיד אני יכול לעשות איזושהי אוקימתא מנומסת שתסדר את העניין. בסדר, אז הוא דיבר על קו התאריך רק, הוא לא התכוון למקום רגיל. אולי, לך תדע, אני יכול לעשות תמיד אוקימתא כזאת ולצאת מהעניין. לא עושים את זה באופן לגמרי חופשי, זאת אומרת, יש מגבלות, אחרת כל הכלל הזה מתרוקן מתוכן, הכלל שהמוראים לא יכולים לחוק על תנאים. ב', נגיד שלא מצאתי אוקימתא. עכשיו תגידו, רק בגלל שאני חייב להיות מנומס, אז אין הלכה כמותי. הרי המורה יכול לחלוק על תנא, אתם אומרים, נכון? אלא שיעשה את זה באופן מנומס. לא מצאתי דרך מנומסת לעשות את זה. אבל עדיין אני חושב שהמשנה לא נכונה, יש משנה נגדי. אז בגלל זה עכשיו נחלל שבת? הרי זה אסור, אני אומר, או מותר, לא משנה, אני בא לחלוק על המשנה. אז מה, רק בגלל שלא הצלחתי לארגן איזה פטנט מנומס להחביא את זה שאני חולק על המשנה, אז לכן דבריי נדחו מן ההלכה. זה נראה לי מוזר.
לא, אבל זה לא ככה. יש ספורות אחרות, יש סיבות שגמור מביאה שלמה בקשמה אי אפשר להסביר אתם ככה, משום יש בעיות אחרות, יש כללים אחרים בתוך התורה, אז יש לך בעיה לפניו.
לא, זה אמרתי קודם, עם זה פתחתי. אמרתי, אני מבין את הקשיים שלא מאפשרים לפרש כפשוטו ומאלצים אותי להביא אוקימתא. אבל עדיין אתה חייב לתת לי הסבר, אז למה בקשמה לא אמרו את זה כמו שצריך? אני מבין שזה חייב להיות הפירוש בדבריהם, שזה יום טוב אחר השבת. אבל למה בית שמי לא אמרו את זה? יום טוב אחר השבת, ביצה תאכל.
אז איך הסברת את זה עכשיו?
רגע, עוד לא הסברתי כלום. אני רק מעלה את כל ההסברים ואומר מה הקשיים בהם.
אבל זה ביוק העניין. אין להם דרך לעשות את זה. אז יש שם משהו שצריך לא לחלוק. באמת, לא רק דבר שאני באמת...
בית שמי התכוונו לזה או לא? מה? בית שמי התכוונו לזה או לא? בית שמי דיברו על יום טוב אחר השבת או לא?
לא.
לא יודע.
מה זה לא יודע? אני שואל, מה אתה חושב? הם התכוונו או לא התכוונו? אם הם התכוונו לזה, הם מצוין, אבל רק השאלה למה לא כתבו. אם הם לא התכוונו לזה, אז אתה חולק עליהם. אני לא רואה מוצא. כן.
כל אחד עושה את זה במשפט רגיל. בארצות הברית יש איזה קונסטיטושן. בא איזה משפט לפני בית משפט, הם לא אומרים מה הם באמת כיוונו כאשר יש לי את הטקסט, והם מפרשים את זה לפי מה שקורה היום. אם זה באמת כיוונו, לא אכפת לאף אחד.
זאת שאלה שונה. זאת שאלה משיקה אבל שונה. השאלה היא בפרשנות.
עוד דוגמה, כאשר הבריסקים מפרשים את הרמב״ם, כל מיני תירות. זה באמת מה שהרמב״ם...
אני חושב שבדרך כלל יש סיכוי שהוא מתכוון. בניגוד לביקורות המקובלות, השריד האש כידוע. אני דווקא חושב שבדרך כלל זה כן קרוב למה שהרמב״ם מתכוון. הוא לא היה מנסח את זה כמו רב חיים מבריסק בשיטה האנליטית הזאת, כי זה לא הייתה צורת החשיבה שלו. אבל כן, זה יכול להיות מה שהוא התכוון, אני חושב, בהרבה מהמקרים.
אז רק כשרבנו לא הבין שמה את מה שהיה בבית
משהו. נכון, הוא לא הבין את השפה, אבל אחרי זה הוא נרגע, כי הוא שמע שזה בעצם מה שהוא אמר. זהו. זאת אומרת, בכל אופן, אז אני אומר, כל הפתרונות האלה בעיניי הם פתרונות מוקשים. אז בוא נסכם ככה, שאם אני אציע לכם פתרון טוב, אז ודאי לא צריך להגיע אליהם, נכון? בשביל מה להגן עליהם, יש לי פתרון יותר טוב. אוקיי?
נראה.
אז בואו נראה. אז בואו נתחיל עם דוגמה ממקום אחר. אני אתחיל מהסוף. בספר מכניקה, אנחנו קוראים בספר מכניקה, כל גוף בעל מסה נמשך לכדור הארץ בכוח שפרופורציוני למכפלת המסות חלקי ריבוע המרחק. בסדר? חוק הגרביטציה. או יישום מסוים של חוק הגרביטציה לכדור הארץ. עכשיו השאלה, עכשיו בא, זה המשנה. עכשיו בא המורה ואומר, והעיקה חיכוך. יש חיכוך, מה זאת אומרת? זה לא נכון, יש כוח שיוצר, תאוצה, דברו על תאוצה. החיכוך יעיד קצת את התאוצה, נכון? והעיקה טמפרטורה, והעיקה גופים אחרים, שגם הם מושכים את הגוף הזה לכל מיני מקומות, ולא רק כדור הארץ מושך אותו, נכון? וכוחות אלקטרומגנטיים, מה איתם? חוץ מכוחות גרביטציה. יש מלא דברים שמפריעים. אז מה נעשה? חוקים אותם. אחר, במה יסקינן, בעולם ריק ממסות, בטמפרטורה אפס, שאין לו חיכוך, יש רק כדור הארץ בעולם הזה, והגוף הנמשך. זהו. עולם אידיאלי, אגב, אף אחד לא מפריע, זה נהדר. לחיות לבד, זה באמת עולם אוטופי ממש. אבל זהו, אחר, במה יסקינן, בזה עוסק חוק הגרביטציה. בעולם האפלטוני המופשט הזה, עולם שבו יש רק כדור הארץ וגוף אחד, אין חיכוך, אין טמפרטורה, אין גופים אחרים, אין שדות מכל סוג אחר חוץ משדה גרביטציה. זהו. מישהו ראה פעם עולם כזה? נדמה לי שלא. אפילו אם הייתם רואים, לא הייתם רואים, כי בשביל לראות צריך שדה אלקטרומגנטי. ואם אין בו שדה אלקטרומגנטי, אי אפשר לראות. אז לכן, אין עולם כזה. אז מה? אבל החוק הגרביטציה, בכל ספר מכניקה זה כתוב, לא צריך פה, לא מצאתי מגילת סתרים. בכל ספר מכניקה זה כתוב. ויש מלא, הוא קימת מטורפת. זה יותר טוב מאשר עבד שהוא כפות. בסך הכל אמרו לך שהוא ישן, ואתה רק מוסיף שהוא גם כפות. פה אומרים לך, יש כדור הארץ ויש מסה, אתה אומר, לא, מדובר בלי אוויר, בלי טמפרטורה, בלי אף גוף אחר מסביב, בלי חיכוך, בלי כלום. זה יותר קל? מה זה הוקימת? למה שקוראים ספר מכניקה אף אחד לא ממצמץ?
לא, כי זה חוק, אתה מבין
חוק. זה חוק.
מה, איזה כפות, מה אתה רואה את שם?
אז יש פה, זה נקודה חשובה. לא, אמרת, אני אומר ככה, אני אנסח את החוק ככה, כל גוף שנפתח תחת השפעה של כדור הארץ, התאוצה שלו תהיה GM חלקי ארבע ריבוע, M של הגוף, לא תדבר על כוחות, תדבר על תאוצות. עכשיו תאוצה זה מטר לשנייה בריבוע, תמדוד.
נדמה לי שבספרי פיזיקה זה מתחיל
בפתיחה
גדולה בהנחה
של חיכוך, אתה מרתיק. לא, אז תפתח עוד פעם, לא, בספרים שלי לא. החיכוך מופיע אחר כך. אחרי זה אומרים, רגע, יש חיכוך ויש זה, והתמונה יותר מסובכת. קודם כל מלמדים את התמונה הפשוטה, ואף אחד לא ממצמץ. אף אחד לא מצמץ, מדובר פה בקיומתא פרועות, הרבה יותר פרועות מאשר יש בגמרא.
אבל זה לא סותר, זאת אומרת, החוק הבסיסי הוא אותו חוק.
הוא לא נכון, בכל סיטואציה מעשית החוק הזה לא נכון. תמדוד את התאוצה של גוף שנמצא תחת השפעה של שדה הכובד, אתה תראה שאת לא התאוצה שלמדת עליה. לא נכון. זאת אומרת, מתי זה יהיה נכון? באותו עולם אוטופי אחר שאף אחד לא ראה אותו אף פעם. אז מה, זה הוקימתא לכל דבר. ניקח דוגמה אחרת. סיפרתי לכם פעם, אני לא זוכר, על אחותי למדה קרימינולוגיה בין יתר עלילותיה, אני מכיר אותה. אז היא למדה קרימינולוגיה, והיא סיפרה לי שכמה מהמרצים שמה רצו להביא דוגמה. אומרים, בואו ניקח את החוק, רצו להביא דוגמה לחוק כללי בקרימינולוגיה, חושבים רגע, ואז אומרים, תסכול ותוקפנות. אבל זה תמיד היה תסכול ותוקפנות, אין חוק אחר, זאת אומרת, זה החוק היחידי שיש להם. שתסכול מוביל לתוקפנות. אז בואו ניקח את החוק שתסכול מוביל לתוקפנות. זה תמיד חושבים לפני זה כדי לראות בין שלל החוקים, ומוצאים במקרה אחד שבמקרה תמיד אותו אחד. אבל בוא ניקח את הקשר בין תסכול ותוקפנות. ברור שיש אנשים מתוסכלים שזה לא יוצא החוצה דרך תוקפנות. נכון? אנשים, סובלימציה, חינוך, לא משנה, כל אחד והמנגנונים שלו, האדם הוא יצור מורכב. יש אנשים שאצלם התסכול מוביל להמון תוקפנות, יש אנשים שאצלם זה מוביל לפחות תוקפנות. אבל גם החוק היחיד הזה שעוד מצאנו שם, גם הוא לא עובד בשום סיטואציה כמעט.
פה באמת יש משהו מילה חוק, אני חושב שזה...
לא, אז אני דווקא אתעקש לטובתם הפעם. אני אטען שזה חוק בדיוק כמו בפיזיקה. או לפחות יכול להיות. אולי זה לא נכון, אבל גם בפיזיקה יכול להיות זה לא נכון. ברמה העקרונית, זה יכול להיות חוק בדיוק כמו בפיזיקה. אלא מה? בדיוק כמו שאמרתי לגבי חוק הגרביטציה. כאשר בן אדם עבר חינוך מסוים, או הוא בעל אופי כזה, או בעל אופי אחר, ויש עליו השפעות כאלה או השפעות אחרות, זה יכול לקזז את התופעה של התסכול, או את ההשפעה של התסכול. אז אני אומר, אחר, במה עסקינן, באדם שלא עבר שום חינוך מאז שהוא נולד, אין לו שום מנגנוני סובלימציה, אין לו שום נורמות חברתיות שעוצרות אותו, ובמקרה כזה, אם הוא יהיה מתוסכל, הוא יגיב בתוקפנות. אין אדם כזה כמובן, אבל אנחנו מדברים על האדם האפלטוני ההוא. ועכשיו, יכול להיות שהחוק הזה בכלל לא נכון, לא משנה, אבל אני אומר, אין לי שום בעיה להגיד שהוא נכון, למרות שהוא לא עובד אף פעם. בדיוק כמו החוק בפיזיקה, הוא נכון למרות שהוא לא עובד אף פעם. למה? כי החוק מראש מדבר על איזשהו עולם אפלטוני, שאותו אנחנו מגדירים דרך חוקיותות, ואנחנו מנסים, כשאנחנו מנסים לבחון אותו בעולם הזה, תמיד צריך לסלק כל מיני מפריעים. תפקידה של מעבדה בעולם הזה, דרך אגב, זה תפקידה, לעשות חוקיותה. מעבדה עושה חוקיותה. כשאתה רוצה למדוד חוק בפיזיקה, אתה ניגש למעבדה, אז אתה לא דק אותו ברחוב. למה צריך מעבדות? מה מסתכל ברחוב? תראה מה קורה. לא, במעבדה אני מרוקן את כל האוויר, מוריד את הטמפרטורה, מסלק את כל הגופים, שם כלוב פארדיי שלא ייכנס השפעה אלקטרומגנטית. אני מנקה את כל הדברים, מנסה לייצר בעולם הפיזיקלי שלנו את אותו עולם אפלטוני שעליו מדבר החוק. עד כמה שאפשר קרוב אליו, אוקיי? וככל שאני מצליח להתקרב אליו, אני אראה יותר טוב את החוק, בהנחה שהוא נכון. אם הוא לא נכון, אז אני לא אראה אותו.
אבל כאן זה אחרת. כאן, שם יש עיקרון, במכניקה יש עיקרון שבאמת הוא האמת.
אז זה
מה ש... כאן זה לא אותו עניין. בדיוק מה שלא כתוב כאן, זה בלי אמת...
אז זה מה שעלה אמר קודם, אני כבר מגיע לזה. זה הערה נכונה. זה גורם לבלבול. אבל את זה בדיוק אני רוצה להסביר אחר כך. אבל קודם כל בוא נבין ביחס לחוקים. אם היה כתוב... בגמרא החוק, נגיד ישר, נכנס ישר לגמרא. אם היה כתוב בגמרא החוק שעבד הוא כמו חצר. לא את הדין, עבד ששמו לו גט ביד שלו, קנה עבור אדוניתו. אלא עבד הוא כמו חצר.
זה מופיע.
כלל, חוק כללי כזה, בניסוח כללי.
יש כזה
כלל. לא בדיוק, לא בדיוק. ככה מביאים את זה. מביאים את זה בצורה קזואיסטית בגמרא, אבל זה עוד רגע אני אדבר על זה. אז מה זה? שם, אני חושב שכולם היו מבינים שברור שעבד הוא כמו חצר מה. וברור שבשביל לקנות גם חצר צריכה להיות נייחת. החצר שהיא קרקע רגילה לא צריך לקשור אותה, היא קשורה ועומדת. עבד צריך לקשור אותו כדי שדומה לקרקע. אף אחד לא היה ממצמץ, נכון? זאת אומרת, גם שם, אם היינו מנסחים את זה בצורה של חוק כללי, אז כולם היו מבינים את העניין של האוקימתות. מה מבלבל אותנו כאן? שנייה אחת, מה מבלבל אותנו כאן? שכשרבא אומר את הדין שלו, הוא לא אומר אותו באופן של חוק כללי, עבד הוא כמו חצר, אלא הוא משתמש בדוגמה הלכתית. הוא אומר, לקח גט ושם בידה של עבדו ישן, היא מגורשת. אתה יודע? זה אומר שבעצם לא אמר את החוק עצמו, אלא נתן לנו ביטוי דרך השלכה הלכתית שלו. זאת אומרת, הוא בעצם משתמש במה שנקרא אצל בני דודינו המשפטנים, תפיסה קזואיסטית. זאת אומרת, הוא לא אומר את החוק הכללי, אלא הוא מבטא אותו דרך דוגמה, יישום שלו. והוא מניח שאנחנו כנראה נבין מתוך זה את החוק הכללי. אבל אם באמת אני מבין שכוונתו של רבה היא להתבטא באופן קזואיסטי, אבל להגיד את החוק, לא להגיד מקרה מסוים, אלא להגיד את החוק, אז אין בעיה. אני רק צריך להבין שהדרך ההתבטאות בתלמוד או במשנה זו דרך קזואיסטית. ברגע שאני מבין את זה, אז כשאני קורא מאמרה של רבה, שרבה אומר לי, נתנה, שם גט בידו של עבדה ישן, הרי היא מגורשת. אני מבין שהוא לא מתכוון להגיד לי דין על עבד ישן ועל גט, אלא הוא מתכוון להגיד לי עיקרון כללי. עבד הוא כמו חצר, בעצם, בתרגום חופשי, אוקיי? ברגע שאני מבין את זה, כל הבעיה ירדה. את מה שמבלבל ומה שגורם לנו להתקשות בקשר לתלמוד, כשבספרי מכניקה אנחנו לא מתקשים, או קרימינולוגיה, אנחנו לא מתקשים, זה בגלל שבספרים המדעיים העקרונות מובאים כלשונה, הם מובאים כחוק כללי. ולכן שם זה ברור לנו צריך לעשות אוקימתות. חוק כללי אף פעם לא נכון בעולם שלנו הרי, לצערנו, אבל זה ככה. תמיד צריך לעשות אוקימתות כדי באמת לראות אותו בתארתו. מה שקורה בגמרא, הטענה, אני רוצה לקרוא עכשיו את הטענה הזאת, שתי טענות בעצם. טענה ראשונה, שבקשר לחוק כללי, אוקימתא זה דבר הגיוני וסביר לחלוטין. אם לא היו עושים אוקימתות, אני הייתי מתקשה בגמרא. אם לא היו אוקימתות. מה שאני לא מתקשה, אז זה שיש אוקימתות, אלא לא ייתכן שלא היו אוקימתות. זה הנחה ראשונה, אם היה כתוב, אם היו כתובים חוקים כלליים. הנחה שנייה, זאת הנחה על טבעה של הגמרא, או על דרך ההתבטאות של הגמרא. וההנחה הזאת אומרת שהגמרא מתבטאת באופן קזואיסטי. זאת אומרת, כשהיא רוצה להגיד חוק, היא לא אומרת את החוק, אלא היא אומרת מקרה שמבטא את החוק הזה. זה דרכה של הגמרא, אני יכול להסביר אחרי זה למה. אוקיי.
למה היא לא מפורש?
אז אני אסביר אחר כך. רגע, לא, זה לא אותו דבר. לא אותו דבר. להסביר, להגיד, לא להגיד עקרונות, אלא לעסוק במקרים.
ככה בית משפט העליון עוסק. או בית המשפט המחוזי, מה שלא, מה עושה?
כל שיטת המשפט הבריטית גם היא כזאת. היו טיפה פחות, אבל עדיין, זאת התפיסה, תפיסה קזואיסטית. הם עוסקים במקרים. עכשיו, ברור שיש מאחורי זה עקרונות, ויש בזה היגיון רב. אני אגיע להיגיון של זה, אבל אני קודם כל רוצה להציב את המודל. אבל אני מניח שתי הנחות. או אחת הנחה ואחת טענה. אתה יודע, טענה, כאשר יש חוק כללי, ברור שיהיו בו אוקימתות. אין שום בעיה עם זה. זה בכלל לא בעייתי, ביחס לחוקים כלליים. זה טענה. הנחה, הגמרא, כשהיא אומרת מקרה, זה בעצם ביטוי קזואיסטי לכלל, לחוק כללי. זה לא מקרה, היא לא מתכוונת להגיד לי הלכה על מקרה מסוים, היא מתכוונת להגיד לי באופן קזואיסטי חוק כללי. בסדר? אם אני מאמץ את הטענה ואת ההנחה הזאת, נדמה לי שבעיית ארוכים אתה נפטרת לחלוטין.
אם אתה תביא מוצא...
כן, את החוק הכללי.
את החוק הכללי.
לזה אני אביא דוגמאות.
לא, אבל גם כי עדיין צריך להיות בתוך המילים שלהם את העיקרון שלה מעל החוק. אם רואים כמו בקלל... מה שהבאנו בעצם בשבת, באמת זה שזה היה יום
שחר
ביום ראשון, זה באמת משתנה את החוק הכללי.
לא, אז רגע, זה אותה שאלה, עוד פעם, זה אותה שאלה של שניכם. אני אגיע לזה, ברור שמה שאני אומר עכשיו הוא נכון כסכמה, אבל כדי לטעון שזה באמת הפתרון לבעיית האוקימתא, צריך לראות, עקרוני צריך לעבור דוגמה, כשיש אלפים כאלה, אז אני כמובן לא נעשה את זה, אני אביא 2-3 דוגמאות, כדי להראות לכם, מה המשמעות של העניין? מה צריך להתקיים כדי שזה יקרה? זה לא פתרון קסם. יהיו מקומות שבהם לכאורה זה לא עובד, וצריך יהיה לעבוד כדי להבין למה בכל זאת זאת הסכמה פה. ומה הנקודה? אני תמיד צריך להסביר למה רבי לא כתב, הרי זאת הייתה השאלה שבה פתחתי. עכשיו, אני לא שואל את השאלה למה רבי לא כתב את החוק הכללי, מה שאתה שאלת קודם, לזה אני אגיע קודם. זאת שאלת למה היתרון של הקזואיזם, על זה אני אדבר. אבל אני שואל שאלה אחרת. אני שואל, בסדר, נגיד שרבי בחר בצורה קזואיסטית, אבל את המקרה שיתאר כמו שצריך, שיגיד יום טוב אחר השבת, זה עדיין ביטוי קזואיסטי, זה ביטוי דרך מקרה, אבל את המקרה שיגיד כמו שצריך, למה הוא אומר את המקרה באופן כללי? זאת השאלה שאני צריך להסביר אותה. עכשיו אני אטען, וכאן אני משלים את הסכמה.
אני רואה את חזקת הבתים, ואת כל הסיפורים שיש שם, כסיפורים שבאו לבית משפט.
אוקיי.
וזה הבתי משפט, זה היה המקרה, למה צריך לדבר על מקרה אחר?
לא, במשניות, אבל זה ודאי לא ככה. משניות זה לא מקרים.
למה לא?
גם בגמרא אני לא בטוח שאתה צודק, אבל משניות זה ודאי לא נכון.
החוק משנה, הוא התורה.
שנולדה,
החוק הוא התורה.
בסדר, אבל זה לא מקרה שבא לפני בית דין. זה קביעת חוק כללית. ביצה שנולדה ביום, טוב, תאכל או לא תאכל.
יכול להיות שזה...
יכול להיות שזה יתעורר בשביל...
של הרב ימינר ששואל את עצמו ועונה.
בסדר, זה התרומת הדשן. יש שוטים כאלה, שהגזרי, התרומת הדשן, זה שוטים שנכתבים בלי שאלה. המחבר כתב את השאלה רק כדי שיוכל לתת את התשובה. אבל במשנה זה לא נראה כך. במשנה זה נראה...
כשרבא מדבר על עבד שאישה נתנה עבד לעבד פשוט, אז הוא לא מדבר על...
קודם כל, לא. כי כשהגמרא מביאה מקרה, אז היא מתארת. ככה ועובדה, בא מישהו ונתן גט כזה, ובאו כמי דרבא. ואז רבא אמר, כן מגורש, אתה לא מגורש. הגמרא, כשהיה מקרה, היא מדברת על מקרה. אז למה פה הוא לא מזכיר שהיה מקרה כזה? ובמשנה הזאת יותר גרוע, במשנה בכלל לא נכנסים אפילו לרמת הפירוט הזאת, קובעים איזשהו עיקרון כשלעצמו, אף אחד לא. עכשיו, יכול להיות שזה בא אליהם כמקרה, וזאת הייתה המוטיבציה לדיון, זה לא חשוב. אבל כרגע, כשהם עורכים את המשנה, הם לא מתעדים את המקרה, זאת לא כרוניקה של המקרה.
נראה, היו מקרים, דיברו עליהם, נתנו הלכה בסוף, אז הוא כתב את ההלכה.
בדיוק, אז בסופו של דבר הוא כתב את ההלכה. בסדר, אבל בסופו של דבר הוא כתב את ההלכה, המקרה היה ביום טוב אחר השבת. אז שיכתוב, יום טוב אחר השבת.
אני רוצה שאתה בעצם רוצה לטעון שרבי משתמש במקרים פרטיים כדי שלפתח את הכלל, אבל הרבה מקרים הוא משתמש בכלל בלי שהוא משתמש במקרים.
לא הרבה מקרים, יש פה ושם מקרים. תשמעו, הגמרא בתחילת בבא קמא אומרת, זה הכלל, נכון? ויש ארבעה אבות מזיקים, זה הכלל. זה עולה שם השור הבור מביא והעבר, ובסוף זה נגמר, הצד השווה שבהם שממונחה ושמירתן עליך, וכשהזיק רבא מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. ואז הגמרא שואל את הצד השווה לעיתוי מאי, לא יומן כי סופר. ואת הבאת לי רשימה של מקרים, בסוף אתה נותן לי את הכלל, סוף סוף אתה מתנהג כמו בן אדם. הגמרא אומרת, רגע, מי צריך את הכלל? יש את המקרים. אני הייתי שואל, רגע, בשביל מה הבאת את המקרים? יש את הכלל. זאת אומרת, הגמרא מניחה כדבר מובן מאליו שהמשנה לא מביאה כללים. אם המשנה מביאה כללים, זאת קושייה. כשהגמרא מביאה מקרה ארבעה, תוספות על המקום נדמה לי, אם אני זוכר נכון, מאיר. ארבעה לעיתויים, אני לא צריך להגיד שזה ארבעה. כשהגמרא בכלל סוטה פשוט תיאור המקרה והדין שלו, מיד הגמרא או הראשונים שואלים, רגע, למה? מי צריך את זה? זה עד כדי כך קיצוני, התפיסה הקזואיסטית, שאומר שברגע שאתה אומר, זה הכלל, מיד הגמרא שואלת, זה הכלל, ליטוי מאי. כשאני הייתי מצפה שכל המשניות יהיו רק זה הכלל כל הזמן, מה, בשביל מה צריך את המקרים? הגמרא אומר, מה פתאום? המשניות זה מקרים. זה הכלל, ליטוי מאי. את הכללים אנחנו עושים, אומרים האמוראים. המשנה נותנת את המקרים. וזו דוגמה מצוינת לזה שיש הנחה בגמרא שהיא הנחה קזואיסטית. שהמשנה, כשהיא מביאה מקרה, היא מביאה מקרה שמשקף כללים, אבל היא לא, בכוונה לא אמורה להביא ניסוח של הכלל באופן ישיר. אני אדבר למה, אבל קודם כל אני מנסה להראות שזה באמת ככה, אוקיי?
סליחה, אני בתומי קראתי את זה הפוך. ששואלים על הכלל, זה בגלל שהוא בא אחרי המינוי. אם לא היה מינוי, לא
ישואלים
על הכלל.
בסדר, שישאלו על הפירוט. זה הפירוט, זה עיתוי מים. יש כלל,
מה הבעיה? המשנה אומרת, קודם כל זה לא מקרה, זה קטגוריות.
בדיוק. נו, והרעיון. הרעיון הזה שאל קודם, למה לא כתבו רק את הקטגוריה? כשמעט את המקרים. אז זה מה שהגמרא הייתה צריכה לשאול, יש במשנה קטגוריה ומקרים. נכון, המקרים מופיעים קודם, אז מה? הגמרא הייתה צריכה לשאול שיגידו רק את הסיפה, והרי שם מיותרת, וזה לא מעלה בדעתה הגמרא. הגמרא אומרת, מה פתאום? הסיפה מיותר. הסיפה שאומרת את הכלל, הדבר הכי בסיסי, זה מיותר, ליטוי מים, ואז מביאים. ראית את הדוגמאות שמביאים בדף ור שמה, הגמרא מביאה שמה, אבנוס הכינור ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו ברוח מצויה, ולא יודע, הגיע אחרי שנחו או לפני שנחו, ותלוי ברב ובשמואל, זה מה שהצד השווה בא להוסיף. מבינים? לא, 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 הוא לא בא להוסיף פשוט רק שתדעו את דיני נזיקין. שכל דבר שהוא ממולך ושמירתו עליך, כשיזיק, חבא נזיק לשלם את השומן נזק במיטה בארץ. את זה צריך לשאול למה הביאו. זה האבא של דרכות נזקי ממון. זאת אומרת, אני מנסה להראות לכם עוד לפני ההסבר, שקודם כל זאת העובדה. הגמרא והמשנה מתנהלות באופן קזואיסטי. זאת העובדה. למה, מה ההיגיון שבזה? נדבר. אבל אתה, מזה אי אפשר להתעלם.
אמרת שאתה ביקר עוד דוגמאות, לא הבנת את הדוגמה הראשונה. אני חושב שמה שהעובדים את המוכיחה, אמרת שהכלל זה שעבד הוא כחצר. שמה שהעובדים את המוכיחה, שעבד הוא לא כחצר.
לא, לא, רגע.
אין אם כן הוא ישן, אין אם כן הוא כפות,
עוד לא הבאתי לדוגמה הראשונה. עוד לא הבאתי לדוגמה הראשונה, אני עוד אביא אותה.
לא, אבל את הדוגמה הזאת, אני חושב שהיא מוכחה הפוך.
לא, לא, אני לא חושב.
לא מוכחה את הכלל.
אני אגיע גם לדוגמה הזאת. תראו, אני רק רוצה לסיים את הסכמה, כי חשוב לי שיהיה לנו את הקונטקסט, שאני אכנס לדוגמאות. לפי מה שאני מציע כאן, אז שאני רואה מקרה במשנה או בגמרא, אז קודם כל אני צריך לחשוב מה המקרה הזה בא לספר לי. מה הכלל שהוא בא להגיד? מה הכלל שהוא בא להגיד? אוקיי? אחרי שאני מבין מה הכלל שהדבר הזה בא להגיד, עכשיו אני חוזר ושואל, למה את הכלל הזה ביטאו במקרה כזה? הרי יש פה קושי כזה או קושי אחר. ההלכה הזאת לא באמת מבטאת את הכלל. כי פה יש כללים אחרים שמפריעים לכלל הזה להופיע. בדיוק כמו במדע, כן? אותו דבר עם החיכוך והגרביטציה. אוקיי?
כדור עכשיו... שלא נפל. כדור ברזל שלא נפל.
בדיוק. כדור ברזל שלא נפל. אז השאלה היא, קרה פה משהו, האם זה מפריך את חוק הגרביטציה? או זה רק אומר שהיה פה חוק אחר שהתערב והפריע. אז הטענה שבהקשר של מימרא המוראית או תנאית, שאנחנו עושים נאותינתא, עכשיו הטענה. אם כתוב בגמרא שעבד, שעבד ישן, שקיבל גט, אדוניתו מגורשת, זה אומר שהכלל הזה נכון לכל עבד ולא רק לעבד כפות. כי לא מוזכר בכלל הזה שהוא כפות. אז הכלל שאותו הרב הבא ללמד אותנו, הוא לא כלל על עבדים כפותים. הוא כלל על כל עבד. אלא מה? הביטוי המעשי שלו, קנייה באמצעות ידו של העבד, הוא מופיע רק כשהעבד הוא כפות. עכשיו אני אתן את הטענה הבאה. עכשיו אני אגיע לדוגמה הזאת. עבד הוא כמו חצר. זה הטענה של רבא. אני טוען שזה נכון תמיד, לא רק בעבד כפות. עבד ישן. עבד ישן הוא כמו חצר. נפקמינה למשל, גם אם רגליו לא קשורות, אם הוא יזיק חמץ, האם זה נקרא חמץ ברשותי לגבי בעל ייראה? אני טוען שכן. למה? כי עבד הוא כמו חצרי. לא צריך שהוא יהיה כפות בשביל שהוא יהיה כמו חצרי. לגבי קניין, לא מספיק שהוא יהיה חצר, צריך חצר נייחת. טוב, חצר נייחת זה רק עבד שרגליו קשורות, אז לכן צריך לקשור לו את הרגליים. זה ההוקימתא. אז תשימו לב, הכלל שאני אומר שעבד הוא כמו חצר, הוא נכון לכל עבד, לא רק לעבד כפות. אז אין שאלה למה רבא לא דיבר על עבד כפות. הפוך, הוא בכוונה לא אמר שמדובר בעבד כפות. כדי להסביר לנו מה הכלל שאותו הוא בא לחדש. הכלל שאותו הוא בא לחדש זה כלל שנכון לכל עבד.
למה
הוא
לא הביא חמץ?
מה?
למה הוא לא הביא חמץ?
כי בחמץ יהיו בעיות אחרות, אז תצטרך לעשות משהו אחר לעבד בשביל לראות את זה. תמיד, הביטויים המעשיים אף פעם לא מבטאים את הכלל בתארתו. אני אומר לך כפיזיקאי, אין מקרה בעולם שבמציאות הרגילה שלנו יופיע חוק פיזיקלי בתארתו. תמיד יהיו דברים שיפריעו, תצטרך לעשות אוקימתות, אין מקרה פשוט. ולכן, כשאתה בוחר מקרה, אתה תמיד צריך להניח שיצטרכו לעשות פה אוקימתות כדי להבין את העניין הזה. ועכשיו, בעצם מה שאני אומר זאת הטענה הבאה, שהמימרה של רבא בא להגיד את החוק הכללי שעבד הוא כמו חצר. ועבד הוא כמו חצר בכל עבד, לא רק בעבד כפות. בכל עבד. הביטוי המעשי של זה, לגבי קניין של גט בידו של העבד, כאן צריך שהוא יהיה כפות, כי צריך חצר נייחת. אז שואלים אותי, תראה, אבל אני מבין את החוק, למה הגמרא אומרת, רגע, אבל חצר נייחת לא קונה? מי אמר שמדובר בחצר? מדובר על עבד. לא מוזכר בדברי רבא, נכון? מה רבא אומר? כתב לגט ונתנו ביד עבדי השם ומשמרתו, הרי זה גט. נאור אינו גט. מאיפה יודעים שזה חצר? כי ברור לגמרא שמה שבאו להגיד פה, זה את העיקרון הכללי שעבד הוא כמו חצר. זה החוק שבאו להגיד פה. עכשיו אומרת הגמרא, הבנתי, זה החוק שבאו להגיד פה. אבל חצר, לעניין קניין, אתה רוצה להגיד את זה דרך מקרה של קניין, שהוא יקנה את זה ביד שלו. אבל קניין גם בחצר מועיל רק בגלל שהיא נייחת. נכון שעבד הוא חצר, אבל הוא חצר ניידת. נכון שבן אדם שיש לו תסכול נותן את תוקפנות, אבל הוא עבר חינוך. והוא לא יגיד אותו, מדובר באדם שלא עבר חינוך. החוק מדבר באדם שלא עבר חינוך. אז למה לא הזכרת את זה כשאתה אומר לי שתסכול תמיד מוביל לתוקפנות? כי אני באמת לא מדבר איתך רק על בני אדם שלא עברו חינוך. כל בן אדם תסכול מוביל לתוקפנות. רק יש בן אדם שהספרד הפחות יופיע, כי יהיה משהו אחר שיפריע לזה להופיע. אז לכן החוק הזה לא צריך להגיד שמדובר באדם חסר חינוך. כל אדם תסכול מוביל לתוקפנות. נכון שיש עוד חוק, שגם הוא נכון, שחינוך עוצר את זה, או יכול לעצור את זה. אז, אבל אני בזה לא עוסק. אבל הדין הזה שתסכול מוביל לתוקפנות הוא נכון בכל אדם. לכן אני לא צריך להגיד שמדובר באדם לא מחונך דווקא. כל אדם, כשאני אשאל בסדר, בוא, איפה נראה את זה פרקטית? אז אני אגיד, לא, זה לא שתסכול מביא אותו כפנות. אדם שהרביצו לו בבוקר, ייתה להרביץ בחזרה הרבה יותר חזק אחרי הצהריים. זה ביטוי קזואיסטי לחוק הכללי. לא נכון, תלוי איזה חינוך הוא עבר. אם הוא עבר חינוך טוב, הוא לא יגיד תפוס מישהו חף מפשע וירביץ לו אחרי הצהריים. נכון? אוקיי, אז אני נראה מסכים באדם שהוא לא עבר חינוך. וזה לא יפריע לאף אחד, הדבר הזה, עוד פעם, זה ברור, כיוון שגם אדם שעבר חינוך, התסכול מוביל לו לתוקפנות. רק החינוך מקזז את זה. זאת אומרת, הכלל שתסכול מוביל לתוקפנות נכון בכל אדם.
מילולית זה לא נכון.
מה?
מילולית זה לא נכון.
מה אתה מילולית?
כלומר, הכלל המילולית יכול לא מוביל.
לא, לא, מוביל, לא, על זה אני אתעקש, מוביל, לא יכול להוביל, מוביל. בדיוק כמו שבחוק הגרביטציה, כאשר אתה נמצא תחת השפעה של כדור הארץ, אתה מקבל תאוצה של GM חלקי 4 ריבוע. אלא מהי? יש השפעות נוספות שיכולות לקזז את זה, אבל לא שזה לא נכון, זה נכון תמיד. זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון פה, זה בדיוק הניואנס. זאת אומרת, בן אדם שמתוסכל, זה יוביל אותו לתוקפנות נקודה. זה לא יבוא לידי ביטוי בעולם, כי יש כוחות אחרים שמקזזים את זה. אז זה לא יבוא לידי ביטוי מעשי בעולם, אבל הדחף להיות תוקפן יהיה לו. זאת אומרת, התסכול כן יוצר דחף לתוקפנות, ועל זה אני מדבר. וזה בדיוק הנקודה. עכשיו, מה שאני רק רוצה להגיד, אני כבר חייב לסיים, מה שאני רק רוצה לומר, ההשלכה של העניין הזה, אנחנו נראה דוגמאות. יש מקומות שבהם, מה זה אומר בעצם? מה שזה אומר שאנחנו ניגשים לסוגיה עם הוקימתה, אז אנחנו צריכים לחשוב טוב, מה החוק הכללי שהמקרה הזה בא לומר לנו? אחרי שנבין את זה, או מה, אחרי שנבין את זה, נבין שהאוקימתה בכלל לא עוסקת בחוק הכללי. החוק הכללי נכון גם בלי אוקימתה. הביטוי המעשי שלו לא יופיע אלא במקרה של האוקימתה. בסדר? זה הסכמה. עכשיו, הדבר הזה יכול לשמש אותנו לכיוון ההפוך. אחרי שאנחנו מבינים את זה, זה כלי פרשני רב עוצמה למשנה ולגמרה. כי עכשיו כשאני רואה אוקימתה, אני מבין שכשהגמרה למדה את המשנה, לא זה מה שהמשנה באה להגיד. הגמרה חשבה שהכלל שכתוב במשנה הוא כלל אחר, הוא לא הכלל הזה. זאת אומרת, כשאני מבין את העיקרון של האוקימתות, אני משתמש בו עכשיו כמכשיר פרשני, ואני אראה לכם כמה קושיות זה פותר. קושיות שראשונים ואחרונים מקשים אותם, כי הם לא היו ערים, נדמה לי, לנקודה הזאת, לנקודה הקזואיסטית, זאת אומרת, כל מה שאמרתי כאן. וכאן, אז לא רק שהם בבעיה עם הנקודה הזאת שאי אפשר להבין אז מה עושים אוקימתה, שזה לא מובן. אני מנותן מזה, לא תבין את הגמרא. אם אתה לא מבין את הנקודה הזאת, לא תבין את הגמרא. אתה תישאר בקשיים על הגמרא. ואני אראה לכם את זה. זאת אומרת שהדברים האלה זה לא רק תירוץ אד הוק. שבא להגיד, אוקיי, יש לנו בעיה עם האוקימתה, אני מציע סכמה שמסבירה את זה. אני אראה לכם שהטעות הזה נכון, בלי קשר להסבר של האוקימתה. ככה גמרא למדה. ואם לא, אז לא תבינו אותה. בסדר? אז אנחנו נעצור כאן ואת זה נמשיך כבר.